אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו מכפילים היום לכבוד יום ירושלים, ומתוך איזושהי הבנה שאת המילה הזאת ירושלים, שהיא מילה בעלת איזשהו משקל עצום, משקל שאי אפשר בכלל לשער בתרבות היהודית, בתרבות האנושית, לא נוכל להקיף לגמרי, גם לא באלפי שעות, אבל אנחנו צריכים להרחיב על ירושלים את הדיבור, ולא באופן שבו ביום הזה, ואני אזכיר את הזמן שבו אנחנו נמצאים ממנו, אנחנו תמיד מדליקים את לפידי מסעותינו, אנחנו נמצאים ביום ה-29 של חודש מאי לשנת 2022, ולמעלה מזה ביום כ"ח של חודש אייר שעומד להתחלף ליום כ"ט, והיום הזה החולף הוא יום ירושלים, אבל אנחנו לא נעסוק בירושלים מתוך האקטואליה, לא רק האקטואליה של העיתון, אפילו לא האקטואליה, הייתי אומר, של המבט שמסתכם בכמה דורות אחורה, אלא על ירושלים כמושג, על המשמעויות הרוחניות שאפשר לייחס לירושלים, לא רק ביהדות, אבל קודם כל ביהדות, כי מתוך ירושלים היהודית אנחנו יוצאים למסע הזה, אבל אנחנו יודעים שתמיד, מאחר שירושלים היהודית הייתה בעלת כזו משמעות, ממילא נסתעפו ממנה. גם הרבה מאוד, הייתי אומר, צורות אחרות של ירושלים. ואני חושב שאי אפשר להתחיל את המסע בתוך הייתי אומר, מבנה המרובד הזה. קיר האבן הזה שאפשר לראות בו כל כך הרבה, אולי גם בורות וחריטות, אבל כל כך הרבה שכבות שישנן בקיר האבן הירושלמי, מבלי להבין קודם כל את השם ירושלים, או לגעת בשם ירושלים, כי גם השם ירושלים הוא עשוי שכבות. השם הזה שהיום ברור לנו, והוא פשוט לנו, אבל ישנו איזשהו דבר מה לגבי השם ירושלים, שמצביע על עברו המשונה והמרתק של השם הזה, וממילא השם ירושלים בעיניי קומס בתוכו. מה שאפשר לומר על השם ירושלים, תומן בחובו ממילא את כל האיחוד של סיפורה של העיר הזאת. הדבר מה המעניין שישנו בשם ירושלים, זה ההבדל של רבים הבלשנים שמצביעים עליו, כדי להסב את תשומת הלב, שבין ירושלים, כפי שאנחנו נוהגים לומר, לבין ירושלמי, לא ירושלים. לכאורה זה יושב יותר נוח על הלשון, אבל יש כאן עוד צד, והצד הוא העובדה שבמקרא עצמו, מלבד 5 פעמים, בכל המקרים שבהם מוזכרת העיר ירושלים, ומוזכרת מאות פעמים, נכתב ירושלם, או אפילו לפי מסורת ניקוד ירושלם. ירושלם הזאת היא שונה מהגייתנו, והיא מצביעה על המקורות העתיקים של השם ירושלים, כאשר ההנחה המחקרית המקובלת היא שירושלים היא גם העיר שלם המוזכרת במקרא עוד קודם לכן, מלכי צדק, מלך שלם, וירושלים הייתה עיר המוקדשת, עיר שיש בה מימד פולחני לאל הכנעני שלם. אל עתיק של המרחב כאן, המרחב הזה שאני מרבה לכנותו המרחב המסופוטמי, היה אל שמו שלם, יש עליו מיתולוגיות שלמות על מעשיו, אנחנו יודעים שהאלים הכנענים, בדומה במידת מה לאלים היווניים, היו להם מערכות זוגיות, יהיו להם הורים ובנים ואפילו כל מיני, הייתי אומר, משוגות אנושיות. זה דגם של אל ששונה מאוד מן הפילוסופיה הדתית היהודית וגם הנוצרית שנתפתחה לאחר מכן. זה אל שהוא מעין איזושהי בבואה, מועצמת אפילו, לעתים אפשר לומר גרוטסקית, של האנושי. אז האל שלם הוא האל הזה, ובעצם ירושלים, או כפי שהיא נהגת באקדית ובשפות עתיקות, זה יותר קרוב לאור שלם או אור שלם, היא למעשה עירו של האל שלם. אור שלם, בדומה לאור כסדים, עוד עיר מקראית, הקידומת הזאת אור, היא דומה לקידומת למשל קריית, כמו קריית ספר, עיר ספר, כן? כמו שבשפות אחרות הרבה פעמים ישנן תוספות שבאות להציג את העובדה שמדובר בעיר, אז פשוט זו עיר ה. ובעצם ירושלם או רושלם אפשר לדקדק בו פה בכל ההטיות האפשריות, זו עירו של האל הכנעני שלם. וכאן יכול האדם לבוא ולומר את האמירה השגויה לחלוטין בעיניי, שהנה יש לנו הוכחה שכל הסיפור הזו, אז זה על עיר הקודש, על עירנו הכל כך חשובה והכל כך, הייתי אומר, מיוחדת מלשון ייחוד, שאיחדנו לה אותנו, הלא היא עוד עיר פגנית במרחב הזה שהיה אלילי, ומה בעצם ייחודה? אין לה ייחוד. ואנחנו מקדשים את מה שקידשו קודמינו שאנחנו ביקשנו לברוח ממורשתם האלילית. אפשר להסתכל על זה כך, ולומר ירושלים אינה אלא בבואה לפולחנו של האדם שמחפש בכל פעם איזשהו אל לקדש, תחילה קידש את האל שלם, אחר כך הקדיש את ירושלים לאל אחר, מקדשו של האל ששמו שם הוויה, שאני לא הוגה אותו בשלמותו כאן, אני משתמש לפעמים בתצורה המצחיקה המקובלת באופן מסורתי, יוד כיוו, אז האל הזה, השם, כפי שהוא שגור בשפתיים היהודיות, הוא החליף את שלם, השם החליף את שלם, ומה בכך? אבל אני חושב שבעצם זה הסיפור של ירושלים. עיר שמחליפה פעם אחר פעם את הכיסויים הדתיים שלה, ומייצגת בזה את התהליכים שעוברים על האנושי. הלא התחלפותו של שלם בהשם, אינה התחלפות של מה בכך, מפני שמי שלומד וחוקר את ההיסטוריה של המרחב הזה ושל אליו, רואה כיצד השם, אותו יוד קי וו קי, הלך, ואפילו גילויים מן העת האחרונה מבטאים את זה, ובלה אלים אחרים, שמות של אלים אחרים שנתקבצו אליו ויוחסו לו, הוא הלך ובעצם, הייתי אומר, השתלט, ספג, ואולי באמת הפועל שבחרתי בתחילה, בלה את כל אלי המרחב שהתאחדו לכדי אל אחד. וכך גם האל שלם בסופו של דבר נבלה בתוכו. כלומר, אנחנו רואים פה את התהליך האיטי, לא תהליך מיידי, של ספיגת האשרה למיניה והבעל וכל האלים הללו, אל תוך השם, כאשר הם מתבטלים ורק אל אחד נשאר, האבולוציה, אפשר לקרוא לזה, של המונותאיזם, של האמונה באל האחד, וגם שלם נכנס לתוך זה. ירושלים הופכת להיות מעירו של שלם לעירו של השם, ושלם נעלם. הוא משאיר, כמו שכל דבר משאיר, איזשהו רישום, עקבות, כתמי מים אפילו אפשר לקרוא לזה בתודעה שלנו, אם נגרד את השם ירושלים נגיע אליו. אבל זה העבר, ובעצם כל ההיסטוריה של ירושלים היא הלא כזאת. כל התהליכים הדתיים שיפיינו בכלל את האנושי, מיוון לרומא, מרומא לאסלאם ובחזרה לצלבנים ואחר כך לאוטומנים, ובסופו של תהליך ארוך מאוד, ואני דילגתי פה על הרבה מאוד שלבים, בסופו של דבר שוב אל היהדות. אז ירושלים סופגת עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה בתהליך שבו נבנות המחשבות האנושיות כלפי מה שלמעלה מאיתנו, נבנים הרעיונות האנושיים לגבי מה שאלוהי, מה שמקודש. ירושלים תמיד יושבת שם, כלומר היא תמיד הייתה עירם של האלים, האלים מתחלפים, כמו שכותב יהודה עמיחי, אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. אבל זה, לא די בזה, לא סתם האלים מתחלפים כמו באזור רולטה. אלא מה שאני חושב מרתק ביחס היהודי לירושלים, זה שנלקחים היסודות הללו, של שלם, היסודות של אהבה ראו האלילי, ומקבלים לבוש אחר. והלבוש הזה אינו תחפושת, אלא הוא לבוש שיש בו יופי. אנחנו רואים אצל רבים מן הפרשנים, והם שואבים את זה ממסורת פרשנית מדרשית עתיקה, שהשם ירושלם, או ירושלם, כמו שאמרתי, מקבל משמעות חדשה לגמרי, רעיונית. זה כבר לא עירו של איזשהו אל, אלא המילה שלם, עיר השלום, העיר ששלמה, זה אצל אבן עזרא ואצל אחרים, כלומר שלמות ושלום, הופכים להיות השמות השניים של ירושלים, ואלה כבר רעיונות. רעיון עיר השלום, שאומנם נותר בעינו כרעיון ולא מתממש בפועל, אבל ירושלים הופכת להיות מאיר לאיזשהו אל, מאיזשהו פולחן שאמור להביא לנו, האל שלם, על פי החוקרים, הוא היה אל מאוד ארצי, קשור באיזושהי עבודה חקלאית, בחיות השדה. מזה אנחנו עוברים לרעיון של שלום, לרעיון של שלמות, שאפשר לראות אותו גם בשלמות העיר, כן, העיר שחוברה לה יחדיו, גם אולי בשלמות האחדות האלוהית. כל הרעיונות הללו צומחים על הקרקע של ירושלים. אפשר לראות את השכבות, אבל זה לא הוגת שכבות, שאין לה איזושהי תכלית. אלא כאשר אתה מסתכל על השלבות, אתה רואה איזה שהם מדרגות. ולכן אני חושב ירושלים כל כך בוערת עד היום במחזור אדם האנושי, היהודי, הנוצרי, המוסלמי ואף במקומות אחרים. מפני שיש פה עיר אחת שמתחילתה החזיקה את המתח שקיים באנושי, איזשהו מסתורין הגורם לך להרים את עיניך מעלה, איזשהו יסוד של תפילה המצוי בך. אבל היסוד הזה הוא לא יסוד קבוע, יציב, הוא יסוד שמשתנה משלם לשלום, ומי שרוצה לראות גם את ההשתנות האנושית, אבל גם את העובדה שאנחנו עדיין בעצם יונקים מאותם שורשים עתיקים מאוד, צריך להסתכל על ירושלים. לפעמים זה קשה כי היא מלאה אש ותמרות עשן, אבל גם הללו הם חלק מהסיפור האנושי שמנסה להגיע להשלמה, מנסה להגיע לשלום, וזה לא פשוט. העיר ירושלים היא ודאי הייתה עיר ממשית בהיסטוריה, עוד טרם הייתה עירם של דוד המלך, ואחר כך שלמה המלך ועירם של בתי המקדש, אבל עם הזמן היא קיבלה איזשהו, הייתי אומר, מימד, שהוא יותר ויותר חיצוני, או לא תלוי בממשות שלה. זאת אומרת, ירושלים מתקיימת הן כרעיון, והן כפיזיות הירושלמית. וירושלים, שוודאי בממלכות ישראל בתחילה הייתה המרכז הפוליטי, הארגוני, התעשייתי, השלטוני, איך שתרצה לקרוא לזה, היא הופכת להיות גם המרכז הרוחני, וממילא אם היא גם המרכז הרוחני, אז היא לא רק כל הדברים המעשיים שהיא, יש בה מעבר לזה. ולכן אני רוצה לגעת בשתי גישות לרוחניותה של ירושלים, או לדיבור על רוחניותה של אותה ירושלים, על כל השכבות שיש בה, ועל התהליך שהיא מסמלת במחשבה ובחיים האנושיים. שתי גישות לאופן שבו ירושלים של עולם המעשה, ירושלים של החיים עצמם, נוגעת לאיזושהי ירושלים אחרת, שמימית, אם תרצו אפילו, ירושלים רוחנית. וכאשר נסתכל על שתי הגישות הללו, אני חושב שבזה אנחנו בעצם למדים על הבדל מהותי, עקרוני בין נושא הגישות הללו, ואני מדבר על היהדות ועל הנצרות. אחד המושגים המפורסמים בהגות הנוצרית, והוא הלך והתפתח עם השנים, הוא מופיע בחזונות האפוקליפטיים, חזון יוחנן, זה המושג של ירושלים החדשה, וגם ירושלים השמימית. והמושג הזה, ירושלים החדשה, הוא מושג שפורש, וגם האופן שבו הוא יושם במובנים מסוימים, היה אופן רחב מאוד ומגוון מאוד, אבל ירושלים החדשה הזאת מופיעה בתחילה בחזון יוחנן האפוקליפטי, ראיתי, ואני מצטט לא במילה במילה, אלא מן הזיכרון, ראיתי את ירושלים החדשה, ירושלים החדשה שעתידה ליפול מן השמיים, כלומר יבוא יום וירושלים שמימית, שנמצאת בשמי מרום, טיפול ותחליף את ירושלים הממשית על רחובותיה, על אבניה. והתפיסה הזאת, מפני שהיא קיימת קודם כל, היא בעצם מעקרת את ירושלים המעשית. ירושלים המעשית היא לא העיקר, והיא אפילו, במובנים מסוימים, אני הייתי אומר מבוזה בידי התפיסה הזאת, מפני שירושלים המעשית אינה אלא חנות מזכרות אולי, לסיפורי השליחים בברית החדשה, לסיפורו של ישוע מנצרת שבא לירושלים, אבל בסופו של דבר היא איננה חשובה. חשובה ירושלים השמימית שתרד לעתיד לבוא בזמן של גוג ומגוג ואחריו גאולה, עתידה לבוא ירושלים השמימית, והיא העיקר, וממילא ירושלים היא מתבטלת. ולכן, אף על פי שאנחנו יודעים שהיו מסעות צלב ורצו אפיפיורים ומלכים איזושהי אחיזה בירושלים, וירושלים החליפה ידיים ונלחמו עליה, הלא לא כל המשאבים הושקעו בהגעה לאותה ירושלים. כלומר, היא הייתה חשובה, קצת כמו שאמרתי, כחנות מזכרות, האמינו שאפשר למצוא בה את הרומח, שחייל רומאי דקר בו את ישו, ואת העץ שעליו ישו נצלב, ונמכרו כל מיני שרידים קדושים כאלה מזויפים בלי סוף. זה ודאי קרה לגבי ירושלים. וגם נלחמו עליה וראו בה סמל, אבל היא לא הייתה צריכה להיות המרכז, היא לא העיר החשובה ביותר. רומא, מקום שבט, הכס של האפיפיור, המערבי למשל, היא המקום החשוב. מדוע? כי רומא, במובנים מסוימים כדימוי, היא ירושלים החדשה. הייתה ירושלים הישנה, עכשיו יש ירושלים החדשה. אפילו הפוריטנים, המושג הזה שאני מזכיר לאחרונה הרבה פעמים, אותם אנשים אדוקים באמונתם הנוצרית, מושפעים מז'אן קלווין, החלוצים שהגיעו לחופי אמריקה מאנגליה, על המייפלאוור ואחר כך על ספינות אחרות, להקים ארץ חדשה לתפיסתם, הם באו להקים את ירושלים החדשה. כלומר, אם נקים פה מקום טהור, רוחני, קהילה שמתנהלת על פי עקרונות שהם עקרונות צדקניים, ואני אומר את המילה הזאת, לא במשמעות של צדקנות כפי שהיא בשפת העיתון, אלא עקרונות שמבוססים על צדק ועל עשיית צדק ועל צדקות, אם נרצה, אז המקום הזה יהיה ירושלים החדשה. יש המון המון שימושים לירושלים החדשה. אפילו סמית המפורסם, מייסד המורמוניות, אומר שסולט לייק סיטי, שיוטה, זו ירושלים החדשה. כלומר, ירושלים היא איזשהו רעיון שמחליף ידיים, מחליף מיקומים, כי כל העיקרון הוא שעולם הבשר, עולם המעשה, יבוא יום והוא עתיד להיות מוחלף. את האבנים הממשיות, המאובקות של ירושלים, תחליף ירושלים רוחנית, ירושלים שמימית, ובעצם זו השאיפה התיאולוגית, זו המחשבה הדתית של הנצרות, שאת האדם, שהוא בשר ודם, האנושי, שחטא בחטא הקדמון, הוא צריך להחליף את עצמו, והוא עתיד להיות מוחלף באיזשהו קיום רוחני. הרוחניות תפנה ותחליף את הבשר. זו השאיפה, להחליף את האנושיות ברוחניות. ולכן, מכאן גם אפשר לראות את היחס הכל כך חמור והכל כך סולד מפני מיניות וגופניות ותשוקה, יחס שגם השפיע בסופו של דבר על היחס היהודי, אבל הוא תמיד היה חריף ממנו, כי אתה רוצה להחליף את האנושיות הזו ברוחניות, אתה רוצה להחליף את ירושלים הישנה בירושלים החדשה. לעומת זאת, אם לחשוב על המושג המקביל, ובוודאי המושגים האלה, הייתה כאן איזו חפיפה ואיזו השפעה הדדית, אבל אם לחשוב על המושג המקביל כבר מן התלמוד לירושלים החדשה של יוחנן, זוהי ירושלים של מעלה. כלומר, אכן, ישנה ירושלים של מטה, ירושלים המעשית, וישנה ירושלים של מעלה. יש איזושהי בבואה רוחנית לירושלים. לא רק ירושלים של עולם המעשה, אלא איזושהי בבואה רוחנית. אבל, אם להסתכל על המקור המפורסם ביותר אולי, לגבי ירושלים של מטה וירושלים של מעלה במסכת תענית, אז הציטוט המפורסם, אמר רבי יוחנן, אגב, רבי יוחנן, חזון יוחנן, יש פה איזשהו צירוף מקרים שהוא מעניין, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא לירושלים של מטה. וזו בעצם המשמעות של עיר שחוברה לה יחדיו, לחבר את ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. דהיינו, ישנה ירושלים כתפיסה רוחנית, כרעיון טהור, אבל אין קיום לרעיון טהור אם אתה לא מחבר אותו עם מעשה, עם ממש, עם אנושיות, עם בשר. כלומר, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, הן לא יכולות להתקיים בנפרד, כפי שבאמת ההפרדה הזאת בין בשר לרוח היא הפרדה מלאכותית, והשאיפה הגאולית, מה שיבוא לעתיד לבוא, זו אינה החלפה של ירושלים של מטה בירושלים של מעלה, אלא קודם כל, צריכה ירושלים של מטה להשתלם, להפוך להיות יותר שלמה, מתוקנת, צודקת, וכאן אפשר לצטט את דברי הנביאים על מה שאמורה להיות ירושלים, ולא מצליחה להיות ירושלים בזמנם של הנביאים, וישעיהו וירמיהו ואחרים יאמרו לנו את כל חטאות ירושלים. אבל אם ירושלים תהיה מתוקנת, ותעשה את הצדק הנביאי המבוקש, הלא שבסופו של דבר היא עצמה תהיה כזו שראויה לאיזושהי השראה מלמעלה. וזה יהיה החיבור שלה לירושלים של מעלה. לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. כאשר הקיום האנושי מלמטה יתוקן, ממילא הוא יתחבר לירושלים של מעלה, וזו איזושהי הבנה שהרוחניות תמונה בכך שהחיים האנושיים המעשיים יהיו כאלה שראויים לרוח, או שיש בהם, נובעת מתוכם איזושהי רוח תאורה, רוח טובה. אבל אין כאן הפרדה, וזה בעיניי על רגל אחת, ההבדל כולו, בוודאי אפשר להיכנס כאן למורכבויות, אבל אם צריך לנסח איזשהו הבדל גדול בין היהדות לנצרות, אפשר לראות זאת דרך האספקלריה של ירושלים. יש מי שרוצים להחליף את ירושלים הזו, ויש בה הרבה בעיות, בירושלים חדשה, ואולי גם הירושלים החדשה הזאת תהיה באיזה מקום אחר, שנקי מכל ההיסטוריה הזאת על יופיה ועל בעיותיה, ויש מי שרוצים שירושלים הזאת, עם בעיותיה, עם קשייה, אם נעמול עליה, אנחנו נהפוך אותה מירושלים של מטה לירושלים של מעלה. ואני רוצה לגעת עכשיו באיזשהו מימד בירושלים, שהוא מימד שנוגע להיסטוריה היהודית, הוא צעד, הוא איזשהו איכות, שקיימת, איזושהי ייחוד שקיימת בירושלים, ומדוע ירושלים היא מצד אחד המחוז הכיסוף של כל הכמיהות, ומן הצד השני ירושלים היא גם מקור לפחדים, לזהירות, לרצון להתרחק אצל היהודים, ולא הללו שרואים בירושלים הסמל, הקצנה דתית וכו', אלא דווקא מי שטוענים ש... משקלה הסגולי, המיסטי של ירושלים, הוא הגבוה ביותר, דווקא הם נזהרים ממנה. והדבר הזה נוגע לשבתאי צבי, והוא נוגע גם לאחרים. אם נסתכל על ההיסטוריה היהודית, למין חורבן בית ראשון, ובית ראשון, הוא מסמל בעצם את הגשמת המקרא, הסיפור היהודי, לכדי ממלכה, ואת ערס הממלכה הזו. כלומר, חורבן בית ראשון, אף על פי שהמשמעויות ההיסטוריות של חורבן בית שני, ושל מה שהרה אחריו, הן אולי מכריעות יותר בהיסטוריה היהודית, חורבן בית ראשון הוא הרגע של שבירת התודעה של הסיפור המקראי כמשהו רציף, המוביל לאיזושהי גאולה שלמה, המוביל לנחת רוח יהודית ואנושית בכלל. והנה אנחנו רואים ש... הדבר העומד, הבית העומד, יכול להישבר, יכול לקרוס, ואחר חורבן בית ראשון, הצהרת כורש, שמאפשרת ליהודים לשוב אל הארץ הזאת, לשוב לירושלים, ובסופו של דבר להקים בה את בית המקדש השני. בכל פעם שנפתחה חזרה הדרך לירושלים, היה נדמה שיש גאולה בפתח, שמשיח כבר בא והוא כבר מטלפן, והדבר הזה חוזר על עצמו בהיסטוריה היהודית. אמרתי, הצרת כורש, אבל אפשר ללכת קדימה אחר חורבן הבית השני, הבית השני שהוקם אז, גם הוא בסופו נחרב, המרד הגדול, חורבן הבית, ובימיו של הקיסר אדריאנוס, שלטונו בארץ ישראל, ואנחנו שוחחנו על זאת לא מזמן בלג בעומר, נבנית היסטורית, גם בגלל שפרק הזמן שעובר מאז חורבן הבית השני, ועד פחות או יותר לפרוץ מרד בר כוכבא, דומה לפרק הזמן שעבר מאז חורבן בית ראשון להקמת בית שני, ישנה תחושה שאולי הבית השלישי יקום, ושהקיסר אדריאנוס ברמזים שהוא נותן, הוא זה שיאפשר זאת. בסופו של דבר, הוא בוחר להקים מקדש לגרסה הרומית של זאוס. זו מפלת הנפש הגדולה, זה המפח הגדול שמוביל לפרוץ מרד בר כוכבא. אבל בכל פעם שנדמה שיש מי שפותח את הדרך לירושלים, פותח את השביל לירושלים, הלא ברגע הזה נדמה שהמשיח כאן, ואם המשיח נדמה שהוא כאן ובסופו של דבר הוא לא יגיע, אז בא בר כוכבא. לטוב ולרע, ואנחנו יודעים שהיו תוצאות קשות למרד, גם עם כוונותיו, היו נאצלות. כלומר, יש כאן מתח שהתרבות היהודית, שהמסורת היהודית, שהאמונה היהודית, לא יכולה להכיל כלפי ירושלים, והוא תמיד התפוצץ לחורבן או למרד. ואת הדבר הזה, אני חושב, רואים גם במאה ה-16, ואחר כך במאה ה-17. מה קורה במאה ה-16? ובמאה ה-17. במאה ה-16, בראשיתה, מתחיל השלטון העותמני, עותמני בארץ ישראל. והשלטון הזה מאפשר הגירה משמעותית הרבה יותר משהייתה קודם לכן, בתקופה הצלבנית, של יהודים ולא רק לארץ ישראל. והם מגיעים, חלקם מגיעים, חיכו זמן מה והם מגיעים אחר גירוש ספרד, חלקם בדרכים אחרות, נדמה מכל מצרוף של כל מיני סיבות היסטוריות, שאני חושב שאין העירייה ארוכה ורחבה מספיק די לפרט את כולן, שעכשיו אפשר לבוא עד ירושלים, ושהיישוב היהודי בארץ ישראל ילך ויגדל. וכאשר נדמה שהדרך לירושלים פתוחה, עולות נשכחות, נשכחות משמעותיות, שנדמה שבאמת נשכחו, שבאמת מצדיקות את התואר הזה, נשכחות, פתאום עולות לפני השטח. ויש לדבר הזה משמעות, ואגב, המקרה הזה של חילופי השלטון, האוטומנים כאן בארץ, הדבר הזה, אני דילגתי על הרבה מאוד מקרים אחרים, שכאשר היה נדמה שיש ליהודים, עוד 200 שנה קודם לכן, ו-300 שנה קודם לכן, אפשרות להגיע לארץ ישראל, יהודים היו מוכנים לסכן את כל הונם, ואת כל ביטחון חייהם, כדי לבוא לירושלים. זה נזכר למשל, בסיפורו של המערם מרוטנבורג, אחד מגדולי פוסקי ההלכה, והמנהיגים הגדולים של יהדות אשכנז, שמבקש לצאת, בעצם מהנסיכויות, שהיום אפשר לקרוא להם גרמניה, ואסור לו לעשות זאת, כי הוא בעצם מחויב במס. היהודים הם נתינים שנלקח עליהם מס גולגולת, ולכן הם איזה מין הקדש של השלטונות לעצמם. לא רוצים שהיהודים יעזבו עם מסייהם, אבל הוא רוצה לצאת כדי להגיע לירושלים, והוא מסכן בזה את כל ביטחונו. ואם נחזור למאה ה-16 והמאה ה-17, ירושלים נפתחת ואיתה נפתח מתח משיחי, שנבנה גם בשל העובדה שאפשר להגיע לירושלים, וגם בשל עליית תורת הסוד, קבלת הארי, שבעצם מייעדת לכל אחד מן היהודים, חלק בגאולה של המציאות, שהיא לאו דווקא גאולה פוליטית, שהאדם הפשוט, האדיוט האחרון שבעם, יש לו לתרום לה, אלא היא גאולה מיסטית, איסוף ניצוצות, אשר כל אחד יכול לקחת בחלק ולתרום לה, דרך תפילתו, לימודו, כוונותיו וכו'. והשילוב הזה בין הדרך הנפרסת לירושלים, לרעיונות של גאולה, אפשר לומר שהשילוב הזה ייצור בסופו של דבר את שבתאי צבי במאה ה-17, את משיחיות השקר הגדולה מכולן, בלי מתחרים. אפשר לדבר על יעקב פרנק ועל אחרים, אבל לא היה משיח כשבתאי צבי, שעל פי חלק מהערכות רוב מניין ובניין של יהודי העולם, בוודאי של יהודי אירופה, ראו בו המשיח. הדבר הזה לא יושב רק על רקע של איזושהי קריזמה שכנראה הייתה לשבתאי צבי ולנביאו נתן העזתי, אלא הוא יושב על רקע היסטורי של הכמיהה הזאת לירושלים ושל האפשרות להגיע אליה. ולכן, כשהציונות הולכת ותופסת תאוצה, ראשיתה במאה ה-19, אחר כך במאה ה-20, הדבר הזה מעורר חלחלה, לא רק מפני שהציונות היא ציונות חילונית, ודאי גם מפני זה, אלא מפני שישנו איזה פחד כמאי, מפני מה שקורה כאשר אנחנו מממשים את התשוקה הבלתי נשלטת שלנו לירושלים, משהו במקום הזה, משהו בשכבות האבן שלו, בהיסטוריה שהוא מזכיר לנו, איננו יכולים שלא לשאוף אליו, אבל השאיפה הזאת היא מסוכנת, ולכן יש מי שגזרו את עצמם לחלוטין מירושלים, ובחרו בפרשנות הכי מחמירה של שלושת השבועות, אותן הבטחות של עם ישראל לאומות העולם, שלא לבוא לארץ ישראל, שלא להרער על הסדר האנושי הקיים, חישבו על העובדה שישנן דמויות יהודיות כל כך משמעותיות במאה ה-20, מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', שלא תדרוך כף רגלם בירושלים עד לאיזושהי גאולה שלמה, עד לבוא משיח. אז אמנם אצל הרבי מלובביץ', מחר המשיח יכול לבוא, אבל הוא יכול לבוא כרעיון מיסטי. הוא לא דבר, זאת אומרת, אולי הציפייה היא שהוא יהיה דבר קונקרטי, אבל הוא לא היה דבר קונקרטי, הוא לא בא, והרגל לא דרכה בירושלים. ואתה שואל את עצמך, למה לא רק הנימוקים הדתיים שעל פני השטח? ואתה מבין שיש פה איזושהי הבנה שירושלים היא מעין חרב מתהפכת של סיפורנו, ואפשר לראות את זה גם היום. ואני חושב שהגדולה של הציונות היא שהיא בחרה בכל זאת לבוא לירושלים, ובמובן מסוים להכר את החרב המתהפכת הזאת, ולומר, כן, אנחנו חוזרים אל ירושלים המעשית, ואנחנו חוזרים במובן מסוים אל ירושלים של מטה, גם אם זה מעמם קצת את תפיסת ירושלים של מעלה, שהלכה והתעצמה אצלנו, וגם שאבנו קצת מהיחס והדיבור הנוצרי על ירושלים, אנחנו מכניסים את הדברים אל הקרקע. אבל צריך גם להבין שמעורב פה תמיד פחד, ואיזושהי ידיעה שירושלים היא חבית נפץ, לא רק במובן הזה שאוהבים לדבר עליו בעיתונים, חבית נפץ ביטחונית, ומה יקרה, והאם תהיה התפוצצות, אלא מבחינה רעיונית, כמו שגרשום שולם אוהב לדבר על העברית, שכל מילה בה היא מטען של שפה מיסטית, של רעיונות משיחיים, של מתח כזה שיכול לתת לכל מיני סידרומים לצוץ, אז ירושלים היא באמת ציר הלחץ הזה, ואולי מבעבעים בתוכו התבשילים הכי יפים, אבל אפשר גם להיחוות. וצריך להיות איתן כאריה בציון, כשאתה בציון. מפני שציון הזו היא, כפי שאמרנו, חרב מתהפכת, מושג שאני חושב שמלווה את ירושלים וכל מיני נקודות בתוך ירושלים, יש בה חרב מתהפכת, גם מבחינת ההיסטוריה וגם מבחינה רעיונית. אני רוצה לגעת באיזושהי נבואה, קו נטוי שאיפה לגבי ירושלים, זו בעצם נבואה שמצויה אצל זכריה. אגב, כולנו מכירים, אני חושב, ודאי שמענו מתישהו, ביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים, אצל ישעיהו ואצל נביאים אחרים, ירושלים של אחרית הימים, היא איזושהי עיר, במובנים מסוימים בינלאומית, אם זה נוגע, זה מושג שלנו אולי מוכר מכל מיני מסעים ומתנים שלא יבשילו לכלום, לשום דבר, אבל בכל זאת, ירושלים העתידה תהיה מקום שכל העמים יגיעו אליו להתפלל, והם יישארו כל העמים, כלומר הם לא יותחו לאיזה עם אחד, אלא איזשהו מגוון אנושי, ערבוב אנושי יגיע לכאן ויתפלל, והעיר הזאת באמת תקיים את הפרשנות הזאת לשמה, ירושלם, עיר השלום, שלם מלשון שלום. אבל ישנה נבואה אצל זכריה מתארת את ירושלים כמפלט מן המציאות האנושית. זו נבואה מתארת מגפה. לכן בשנתיים האחרונות, כאשר המילים הללו נקראו כהפטרה בבתי הכנסת, הן צלצלו באופן מיוחד באוזן. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבו על ירושלים. המק בשרו, והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן ולשונו תימק בפיהם. איזו מחלה נוראה, שלא ברור אם היא דימוי למלחמה, או איזושהי מחלה באמת מגפה במובנים שאנחנו מדברים עליהם, אשר תבוא מתוך איזושהי מלחמת אחרית הימים על ירושלים, ובסופו של דבר מי שינצלו הם המצויים, הם הנמצאים בירושלים, וגם מן הגויים אשר ישרדו את המגפה הזאת, מי שיבואו לירושלים לעלות, כי ביתי ותפילה יקרא לכל העמים, לעלות יחד אל הר השם, מה שממש לא מתרחש במציאות הישראלית כיום, אז הם יהיו מוגנים מן העולם שמסביב. כלומר, העולם שמסביב הוא מלא רעות חולות ומגפות, וירושלים יכולה להיות, עתידה להיות, ואנחנו רוצים שהיא תהיה, איזושהי אקס-טריטוריה של המציאות. איזשהו מקום אחר, שבפרשנות שלי, אני יודע שזו איזושהי דרשנות, ירושלים תהה מחוץ להיסטוריה, מחוץ לפוליטיקה של האנושים, מחוץ למלחמותיו. במקומות אחרים הם התנהלו, אבל ירושלים תהיה אלטרנטיבה. וזאת הגאולה, שיש אלטרנטיבה למציאות הרגילה, לפוליטיקה הרגילה שקשורה בירושלים ובכלל. וכאן, זה מזכיר, אני חושב, איזושהי תודעה לגבי ירושלים שמצויה אצל הרמב״ם, אצל פרשנים אחרים, ואפיינה יהודים לכל אורך הדורות בגלות הארוכה. כאשר הם רואים את ירושלים מחליפה ידיים, נכבשת פעם אחת על ידי מוסלמים, אחר כך צלבנים, והנה האוטומנים, והכיבושים הללו והחלפת הידיים, יש בהם אלבון. אנחנו היהודים שרואים את ירושלים כשלנו, מקום בית מקדשנו, מקום ציפייתנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. רואים את העיר מחליפה ידיים, מטבע עובר לסוחר, ולנו אין יד בדבר. אבל מתוך האלבון הזה צמחה גם נחמה, שאומנם אנחנו בגלות ואין לנו שלטון על ירושלים, אבל גם אף אחד אחר לא מצליח, שום אופן, אני הזכרתי את היוונים אגב על ירושלים, כמובן אלו לא יוונים, אלו הלניסטים, הם לא היו יוונים במוצאם ששלטו בירושלים, אבל בוא נאמר, היוונים בלשון המכבים שכינו אותם יוונים, הידיים מתחלפות, הלניזם, רומים, כל הזמן הידיים מתחלפות, ונראה שכל השולטים בירושלים, גם אם מצליחים לשלוט בתקופה ארוכה, היא עושה להם בעיות, היא לא מתרצה, היא לא נכנעת בפניהם, והם לא מצליחים לייסד איזושהי אחיזה שיש בה שלווה בירושלים. ולכן היהודים פיתחו את התפיסה שירושלים בעצם מסרבת להתמסר לאחרים. ובסופו של דבר היא תהיה שלנו. וגם זה איזשהו צד שבעצם אומר ירושלים היא מחוץ לפוליטיקה של ההיסטוריה. האימפריה הגדולה של הזמן, בעלי הכוח והצבא, הם לא יכולים לשלוט בה. היא שונה. הם יכולים לשלוט ולכבוש כל דבר אחר. אבל את ירושלים הם לא ממש מצליחים לגמרי להכניע, הם יכולים להחליף את שמותיה, להרוס את מקדשיה, ועדיין זה לא עובד. וגם אם כפרשנות היסטורית, זה לאו דווקא, זאת אומרת, זה איזשהו חלום מיסטי שאפשר לתת לסיבות שלו הסברים אחרים, מחקריים, כרעיון המחשבה על ירושלים, כעיר, מקום ממשי שבעבר באמת היה מרכז כלכלי וכל מה שאמרנו, שהיא בעצם לא סתם עיר. אלא היא עיקרון רוחני. היא לא מצייתת לכל המשחקים של הכוחות הגיאופוליטיים. אני חושב שזה רעיון יפהפה. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, החלק הראשון ליום ירושלים, על ירושלים, ואני פשוט רוצה לסיים עם שיר שאני מאוד אוהב, של אירווינג לייטון, הלו הוא ישראל אזרוביץ', המשורר היהודי-רומני-קנדי, המורה הגדול לשירה של ליאונרד כהן, שיש לו שיר גדול שקוראים לו הו ירושלים, ואיתו נסיים, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים נמצאת גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. הגרסה המלאה נמצאת באתר וביישומון כאן. ועכשיו אירווינג לייטון, ירושלים, הו ירושלים. ירושלים, שוב ושוב יבגדו בך, לא הצעירים האמיצים האמתים למענך, עם קריאות מלחמה על שפתיהם הכחולות. לעולם לא אלה. גם לעולם לא הלמדנים, המכירים כל שביל עיזים כבוש שמתפתל איכשהו אל המקרא שלך, אל שמך הגדול, ולא החולמים ההם אתרים אחר ההתחלות של צמיחתך המוזרה, המחושפת בחשיכה רבת עלילה, אוחזים אבק ונבלים מעוקמים בידיהם המיובלות. אלה תמיד ימצאו אותך ויביאו לך קורבנות של דם ועצם, משפילים את עיניהם העצובות כמו לאליל, העשוי לא עץ ולא אבן, לא לבנה ולא שום מתכת. ובכל זאת נראה בעליל, כישוב על כס, משובץ אבני חן. הו ירושלים, את תאורה מדי ושוברת לב אדם. את חלומם של נביאים, לא החומר שלנו. ומשגעת את האדם בשלום המובטח הבלתי אפשרי שלך, באורים ותומים המייסרים של אהבה. ואיך נוכל להלך על פני האדמה הזאת, לנהוג נכון כבני אנוש, אם לא נעריץ אותך ונבגוד. עכשיו, אחר השיר הנפלא הזה של ארווינג לייטון, כמה צלילים ממסע לירושלים של המדרגות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.